אנחנו באמצעות י' אלית, כמעט בסוף התורה. כל התורה הזו מדברת על אורות מקיפים, אבל באורות מקיפים למדנו שיש, אני לא רוצה להגיד שתי דרגות, כי זה לא נכון, זה לא ביטוי נכון. ביטוי נכון שיש שני סוגים של אורות מקיפים. יש אורות מקיפים שהם מתגלים דרגה אחרי דרגה, וכל מה שעדיין לא נתגלה נקרא מקיף, מה שכבר התגלה הוא נקרא אור פנימי. אור פנימי זה כמו מזון, משהו שאפשר לעכל אותו. אנחנו מדברים בעברית לעכל רעיון, כבר הביטוי. זה לוקח זמן שמעכלים אותו, אבל בסוף זה מגיע. אור מקיף, מבחינה זאת, זה משהו שאני מרגיש שעוד מעט אני אדע, או שבכל אופן משהו קרוב, אנחנו חשים בו, לפעמים אנחנו חשים בו דווקא בצורת פשיעה, בצורת משהו לא מובן. ובסוף, כשהוא מגיע, אז הוא מגיע, אבל כל זמן שהוא לא מגיע, הוא מקיף. אנחנו חשים בו בתור מקיף. זה אור מקיף אחד. יש אור מקיף שיש לו אופי שונה לחלוטין. שאנחנו לא מרגישים אותו כמו שהייתי אומר, כמו שמרגישים את האור של השמש בבוקר לפני שרואים את השמש. לפני שרואים את השמש, יש אור. יש אור, אבל לא, זה אור חיוור כזה, זה לא אור מדויק. אבל יש משהו שעליו נאמר, חוכמת אדם תאיר פניו. בחוכמת אדם תאיר פניו, אנחנו יכולים להסתכל 70 שנה על בן אדם שחוכמתו מאירה את פניו ולא נלמד ממנו אפילו אות אחת. אם נגיד, אם לא נדבר באותה שפה שהוא מדבר, לא נבין ממנו כלום. אף על פי כן, יש משהו באווירה שמשתנה אצלנו. אם אנחנו קרובים לבן אדם כזה שחוכמתו מאירה את פניו, שחוכמתו מאירה את חייו, אז משהו משתנה אצלנו. יש על זה כמה סיפורים. הרבי מלובביץ' אמר פעם למישהו שהתלונן שהתפילה לא הולכת לו. אמר לו, כשאתה הולך לבית הכנסת להתפלל, תשב בין אנשים שמתפללים טוב. זה יקרים גם עליך. זה סוג של מקיף שהוא לא נכנס לפנימיות אף פעם. את הפנימיות הבן אדם המוקף צריך ליצור לבד. הוא לוקח את התפילה שלו מהסידור, מהרגש, מהלב, הוא לא מקבל מאחרים שום דבר. אף על פי כן, כשהוא נמצא במקום שיש מקיף חיובי, אז הוא מקבל סיוע. זה אטמוספירה אחרת. זה שני סוגי מקיפים שונים לחלוטין. יש מקיף כזה שהוא מקיף בינתיים, ויש מקיף שהוא מקיף. הוא לא מקיף בינתיים. הוא מקיף במהות. הוא אף פעם לא יהיה פנימי, אבל אף על פי כן אפשר לעזר בו. כשדוד המלך אומר בברכי נפשי, הוא אומר להציל פנים משמן, יין ישמח לבב אנוש, להציל פנים משמן ולחם לבב אנוש יסעד. הלחם לבב אנוש יסעד, זה ברור שזה אור פנימי. אבל כל פעם שמקבלים אור פנימי, אז גם מתגלה גם איזשהו אור מקיף. כי זה תמיד הולך. אפשר לקטלג בני אדם לא רק דרך מה אתה יודע, אלא דרך מה אתה עדיין לא מבין. זה ברור? אם אני שואל מישהו מה אתה עדיין לא מבין, אני יודע די טוב איפה הוא נמצא. ואם בן אדם מתקדם והוא מבין דברים שאתמול הוא לא הבין, אז גם מה שהוא כן מבין השתנה, אבל גם הדברים שהוא לא מבין. עכשיו הוא ידבר על משהו אחר שהוא לא מבין. תמיד יש דברים שאנחנו לא מבינים. רק קודם, כשלא הבנו את א', אז אמרנו שאנחנו לא מבינים א'. עכשיו, כשהבנו את א', אנחנו אומרים שאנחנו לא מבינים את ב'. אז למרות שהלחם לבם אנוש יסעד מדבר על מה שאנחנו כן מבינים, אבל ברגע שיש לנו את הלחם, בגשמיות זה ככה, אבל זה לא דוגמה. בן אדם, כל מה שאין לו, הוא רעב, הוא רוצה לחם. ברגע שיש לו לחם, מתחיל לחפש את החמאה. כן? מתחיל לחפש עוד משהו. ברוחניות, ברגע שהוא משיג משהו, אז חסר לו משהו יותר גבוה. ולא רק שחסר לו, אלא שהוא מרגיש את זה במומן. זה מתחיל להתגלות. אם הוא בשלמות מקבל את הדרגה שלו, מתחיל להתגלות לו משהו. אז הלחם לבב אינו שיסעת, לדבר ומדבר על האור הפנימי, על ההשגה. לכו לחמו בלחמי, ושתו ביין מסכתי. הלחם זה תורה. כתוב שם בתחילת הפרק על לא חוכמה תקרא. אבל הוא מרמז על אור מקיף. אבל הביטוי שהולך אחרי לכם לבב אינו שיסעת, שזה להציל פנים משמן, זה מדבר על חוכמת אדם תאיר פניו. שמן זה סמל של חוכמה. לא מדובר כאן על בן אדם שמורח את הפנים משמן, הפנים שלו מבריקות. זה לא זה העניין. זה לא נקרא להציל פנים, זה נקרא, לא יודע, קרם שיזוף. להציל פנים זאת אומרת שהבן אדם השיג איזה חוכמה, ובגלל החוכמה הזאת, הפנים שלו מאירות. כתוב בתלמוד על רבי אבאו, שהוא מצא איזה תוספת חדשה, אז הפנים שלו צהבו, צהבו פניו. זה המשמעות של להציל פנים משמן. זה פסוק מקביל לחוכמת אדם תאיר פניו. עכשיו, חוכמת אדם תאיר פניו אצל החכם זה אור פנימי. זה החוכמה שלו. אבל אצלנו, הרי כשמדובר חוכמת אדם תאיר פניו, לא מדובר על החכם. לא מדובר ביחס לחכם. את החכם לא מעניין אם חוכמתו מאירה את פניו או לא. זה מעניין אותנו, שאנחנו רואים את החכם. אז החוכמת אדם תאיר פניו, והיא תאיר לפניו, זה מקיף. לא עם האירה בפנימיות, אבל זה אור מקיף. יוצא מזה שבפסוק הזה של להציל פנים משמן ולכם לבד אינו שיסעת, זה הדבר האחרון שקראנו בפעם הקודמת, מרומז כאן שני סוגי מקיפים. ובית פעמים היקף הוא הביא גמטריה מספרי קבלה, מעץ חיים. בית פעמים היקף זה גמטריה 370. ו-370 זה מספר קבלי שהוא נקרא שין עין נאורין. שין עין נאורין. מה זה השין עין נאורין האלה? אני לא יודע. אם יש מישהו שיודע, מוזמן להגיד לנו, אני לא יודע. מי קרא על זה?
ראיתי פעם את המושג בבן איש חיים.
כן, אבל זה מושג שמדובר על הכתר. על הכתר העליון. שמאירים ממנו שין עין נאורין. מה זה בדיוק המספר הזה? בדרך כלל מספרים בקבלה יש להם איזה משמעות. אף פעם זה לא שרירותי, תמיד אפשר להסביר את המספר. אני לא יודע מה זה. אבל זה פעמיים היקף. יכול להיות שכאן כתוב ההסבר. להיות שזה פעמיים היקף, זאת אומרת שהשין עין נאורין האלה כוללים בתוכם את שני סוגי המקיפים שדיברנו עליהם קודם. שין עין הוא שתי פעמים היקף כמובן. וזהו בחינת להציל פנים משמן, ולחם לבב אינו שיסעד. היינו שבתוך האכילה מתגלה הערת המקיפים. אז זה גם, זה עוד פעם, זה כפול. בתוך האכילה זה גם בתוך התורה, בתוך הלימוד. וזה גם בתוך השפע הגשמי שאנחנו מקבלים. אם אדם מקבל את השפע כראוי, כמו שצריך, אז היות, דיברנו על זה, בשפע יש לנו את מה שאנחנו מקבלים, ומתחבא שם עוד חבילה בפנים, עוד משהו. זאת אומרת שזה לא מוסתר לגמרי, ונשאר לנו היכולת והזיכרון להודות להשם על השפע שאנחנו מקבלים. הקדוש ברוך הוא יכל לעשות את העולם למסתרה גמורה. איך דיברנו פעם, שהעולם יכל להיברא בצורה כזאת שמי שמאמין באלוקים ואומר תודה לאלוקים, אז צריך להשפז אותו. גם ככה יכל להיברא העולם. השם ריחם עלינו, הוא ברא עולם כזה שלא משפיזים את אף אחד, לא את המאמין ולא את האפיקורס. הכל ניתן לבחירה שלנו. אבל יש לנו אפשרות ועל כן מצוות חנוכה בשמן. עכשיו, מה קשור כל זה? השמן זה הרי החוכמה. למה מצוות חנוכה בשמן? בגלל שחנוכה קשורה לבית המקדש, וכל העניין של בית המקדש זה המשכת המוחים. וגם אור פנימי וגם אור מקיף, זה הרי ברור שזה שעשו לבית המקדש חלונות כאלה שמאירים החוצה, ויעש לבית חלוני שקופים אטומים כתוב, שמשם יוצא אורה לכל העולם כולו, איך הסבירו את זה פעם, זה כמו תחנת כוח, שכל זמן שהיא קיימת והיא עובדת, אז כל אחד בבית יכול להתחבר. וכל זה, אז יש בזה את הבחינה שיותר קל לכל יהודי להגיע לדעת השם, וזה אור פנימי. בית המקדש נקרא דעת. כתוב שכל מי שיש בו דעת, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. כתוב, כי כל דעות השם, המילה דעת כתובה בין שתי שמות השם, והשם מקדש השם, כתוב גם כן בשתי שמות השם, וזה מראה שמי שיש לו דעת, כאילו שהוא מחובר לבית המקדש עדיין. לגביו בית המקדש לא נחרב, זה האור הפנימי שיש בית המקדש. ובאור הפנימי הזה יש סקאלה שלמה של אורות מקיפים. כל פעם שמתגלה אור פנימי, גם מבחינת הדעת, מבחינת ההתחברות, שזה לא שכל, התחברות זה משהו הרבה יותר שקט, הרבה יותר פנימי. דיברנו על זה כמה פעמים שהדעת זה כוח חמקמק כזה, שהוא לא מתגלה אם לא מכריחים אותו. אז, אבל כשהוא מתגלה, אז גם בו יש סטלה שלמה של אורות פנימיים ואורות מקיפים. הוא סך הכל חלק מהמוחים. אז זה עניין אחד שיש בבית המקדש, שמקבלים מבית המקדש. יש עניין אחר מבית המקדש, שזה אור מקיף לגמרי. זאת אומרת, קיבלו מבית המקדש רוח הקודש, נבואה, זה לא שכל. ההבדל הגדול בשפע שיורד מלמעלה, עכשיו רמב"ם מסביר את זה, זה ההבדל בין החוכמה לבין הנבואה. החוכמה זה שפע מצומצם שמתורגם לממד האנושי, והנבואה, אפילו כשהוא מדברת בשפת אנוש, היא נשארת בממד האלוקי שלה. הוא בעצם, כמה שתבין אותו, הוא בעצם, הוא תמיד נשאר מקיף. וגם הנבואה קשורה לבית המקדש. ולכן האור של בית המקדש הוא האור של החוכמה. הוא האור של השמן. השמן זה סימן, זה סמל של חוכמה, זה משל על חוכמה. השמן צף תמיד. המשקל הסגולי שלו הוא פחות. הוא צף על היין, הוא צף על המים. הוא תמיד מסמל את הדבר שלא מתערבב. שמן גם לא מתערבב עם שום דבר. אפשר לקחת כפית שמן בכוס מים ולערבב את זה. מה יקרה אחרי שנייה? הכל, השמן יצטרף לנקודות נקודות ויצוף למעלה, ועוד פעם, זה לא מתערבב. שמן יש לו כוח לחדור במוצקים, אבל עם נוזלים אחרים הוא לא מתערב. אף פעם הוא לא נותן למשהו אחר שיראה כמוהו. זה מדובר על חוכמה דקדושה, ודאי שיש חוכמה כזאת שהיא חוכמת מואב, מה שנקרא, שהחוכמה דקליפה, יש אב, אב בחוכמה, ויש מואב, זה כמו אב. זה מין דבר שהוא מזויף, אז ודאי ששם יש המון המון תפיסות לא נכונות, וזה הרבה דברים שנראים כמו משהו אחר, וזה לא זה בכלל. אבל בחוכמה דקדושה, יש תמיד שמן שלא, הוא תמיד, השמן מסמל אותה, השמן לא מתערב עם משהו אחר.
להצהיל פנים משמן, זה אומר להצהיל פנים יותר מהשמן?
לא, 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 על ידי השמן. זה לא תחביר רגיל, אבל זה, בפסוק אי אפשר להגיד
אחרת. מה השמן כנגד הלחם? אם הלחם הוא התורה?
הלחם זה האור הפנימי, ויש בלחם גם את הלחם שעוד אני אקנה מחר, כמו שאומרים. הלחם של העתיד, את התורה שעוד לא למדתי, את מה שעוד לא השגתי, את מה שאצלי מקיף.
זה השמן?
לא. השמן זה הדברים שתמיד נשארים מקיפים, שהם לא תלויים אם השגתי אותם או לא השגתי אותם, זה כמו נבואה. זה כמו ההשגות של החכם, של חכם הדור, או ההשגות של עתיד לבוא. זה כמו חוכמת אדם תאיר פנה. כמו שאתה אומר, וואי, זה... אני מסתכל עליו ואני חוזר בתשובה, אבל אני לא מבין ממנו כלום. היו יהודים כאלה שהסתכלו להם בעיניים, אז קיבלו התעוררות לחזור בתשובה. אבל לא מהדיבורים שלהם, יכלו לשתוק. דיברנו על זה כמה פעמים. על כן מצוות חנוכה בשמן, כי חנוכה הוא בחינת חנוכת הבית. חנוכה זה עוד פוש לבית המקדש. כאילו היוונים חיללו את בית המקדש, מחנוכה עשו התחלה חדשה של התפעול של בית המקדש. למרות שהבית, הם לא נגעו בבניין, אבל העיקר זה העבודה. שעל ידי זה נמשך פרנסה, זאת אומרת, על ידי בית המקדש נמשך השפע, גם שפע גשמי היה יותר בזמן בית המקדש. פרופסור פליקס עשה על זה מחקר. מכירים את פרופסור פליקס, זה שכותב על הצומח בתנך וזה? הוא עשה מחקר, הוא אומר, בזמן בית המקדש השני, ארץ ישראל פרנסה, בלי לייבא גרגיר אורז או גרגיר חיטה מחוץ לארץ, ארץ ישראל פרנסה 5 מיליון בני אדם. בלי יבוא, ובחקלאות של פעם, בלי טרקטורים ובלי זבל כימי, ובלי כל הדברים. הוא אומר, זה שפע, זה... הוא כותב את זה במחקר, אז הוא אסור לו לכתוב את המילים שזה למעלה מהטבע. אבל הוא לא מסביר את זה. אז, ופרנסה רוחנית ודאי שנמשך בזמן בית המקדש הרבה יותר. כנגד זה יש גם הרבה יותר יצרים בישין. יש את היצרים בישין של הכישוף העבודה זרה שהיה בבית ראשון. יש את היצרים הרעים של הפילוסופיה ושל ההתייבנות ושל האליליות של יוון שהיה בבית שני. ודאי, זה לא מה זה עשה אלוקים, אבל אחרי ככלות הכל, המגוון של הבחירה היה הרבה יותר רחב. היה אפשר לרדת יותר, אבל גם היה אפשר לעלות יותר. על ידי זה נמשך פרנסה ונתגלה אור הפנים. הפרנסה זה עדיין החלק ששייך לפנימיות, זה מה שבסופו של דבר נקלוט אותו. אבל חוץ מזה יש גם את העניין של האטמוספירה, של נקודת ההתחלה של המובן מאליו של היהודי כשיש בית מקדש. זה צריך, זה אי אפשר להבין את זה, צריך להרגיש את זה. כשיש בית מקדש, אז נקודת ההתחלה שלנו היא במקום יותר מרומם. זה לא עניין של שכל. אבל זה אור הפנים. שזה בחינת לחם הפנים. ובתורה אחרת הוא אומר, בתורה למד א', הוא אומר שצריך להרים את הלחם ולעשות ממנו גם כן פנים. עכשיו, לפי מה שכתוב כאן, אפשר להבין את זה. זה בחינת לחם הפנים, בחינת להציל פנים משמן ולחם לבב אינו שיסד. כנל. וזהו בחינת יאר השם פניו אליך ויחונקיו, במילה ויאר השם פניו אליך זה בית המקדש. זה הארת פנים שכל זמן שבית המקדש, אפילו בית המקדש השני, שהיה פחות הארת פנים, אבל אף אחד כן. ויחונקיו מרמז על חנוכה, פלא נפלא. זה לא כתוב בספרים הרמז הזה. ויחונקיו זה בחינת חנוכה שעל ידו נתגלה אור הפנים. בחינת יאר השם פנה וכולו כנזכר לב. עכשיו חנוכה נהיה על ידי מסירות נפש. מסירות נפש של החשמונאים. זה לא נהיה סתם ככה חנוכה, אחרי שירדו, ירדו, ירדו, ירדו בבחירה, ופתאום קיבלו עלייה כזאת. השורת של המסירות נפש של חנוכה זה המסירות נפש של משה רבנו. זה השורש בכלל של המסירות נפש של כל בני ישראל, המסירות נפש של משה רבנו, מה הוא עשה? משה רבנו זכה לסוד חנוכה על ידי שמסר נפשו בשביל ישראל ונתן ליבו עליהם להסתכל בצרתם. כל פעם שהיה משהו, בחטא העגל זה היה ירידה נוראית, זה היה מיד אחרי מתן תורה, אז משה רבנו אמר, ואתה אם תיסח את התם ועם עין מכנינה מספרך אשר כתבת. זה לא, זה, עם עין מכנינה מספרך אשר כתבת זה משהו נורא והיום. זה לא רק שלא יהיה כתוב השם שלו בספר תורה, זה למחות את שמו. כי התורה זה השורש של כל הנבראים ושל הכל. מכנינה מהתורה זה מכנינה מהמציאות. והוא מסר את נפשו, העיקר שהקדוש ברוך הוא יסכים למחול ישראל על החטא שלהם. כי הוא היה רחמן ומנהיג אמיתי, כנזכר לב. ועיקר צרת ישראל הוא המסע של האבונות, כנל, חס ושלום כנל, ועל כן ביקש עליהם סלח נא, ועל ידי זה נעשה בחינת חנוכה, בחינת חנוכת הבית, שבזה תלוי תיקון כל הבחינות הנזכרים לב. על ידי זה נעשה חנוכה, וזה לדורות. כל פעם שיש איזה עניין של נפילה, וצריך להתרומם חזרה, זה קשה. והקושי הוא קושי כל זמן שאנחנו רק במצב תודעה הרגיל שלנו, ביום יום. אבל אם אנחנו מעוררים את הכוח המסירות נפש, אז הדברים שהיו הכי קשים, הם הופכים להיות קלים. למרות שהמסירות נפש היא לא על, היא לא על אנחנו, זאת אומרת, מסירות נפש צריך בשביל, כמו שאומרים, היה מסירות נפש להילחם ביוונים. אבל ממילא אז כבר כל עבודת השם נהייתה יותר, יותר בקלות. לא רק, לא רק העניינים האלה הספציפיים שהיוונים גזרו עליהם. וזהו בחינת חנוכה, חנו חפי, היינו חפי בכסלב, כסלב באותיות, וירא השם כשר לראות. כי משה רבנו נתן לי בו להסתכל בצרתן של ישראל, וזהו כשר לראות לשון שר וזעף, ועיקר צרתן הוא המסע של אבונות חשש שלו. וירא השם שמשה הולך להסתכל על משהו שיהפוך אותו לשר וזעף. הוא ראה את הסנה בוער באש, והסנה איננו קל. אבל אם לסנה היה כואב, אז היה, אז היה קשה לו. אם הסנה היה בעל, בעל רגשות, אם זה היה יצור חי, אם הוא לא היה רואה סנה, אם היה רואה בעל חי, שהוא בוער באש ואיננו קל. זה, זה, זה משהו נוראי, כן? כבר טוב שיגמר, העיקר שלא, שלא יסבול. ו, וזה בעצם, זה היה משל על עם ישראל, שהוא בוער באש, מלא צרות, אבל הוא נצחי. אז אם כן, אז מה יצא? יצא שהוא לעולם ועד יצטרך לסבול מהצרות? זה נורא והיום, הנבואה הזאת, המראה הזה. ומשה רבנו בא להסתכל בצרתן של ישראל, הוא בא למחות כנגד זה. ועל כן הקדוש ברוך הוא בחר בו שהוא יגאל את ישראל. ועיקר צרתנו המסע של האבונות. כל ההיבט של הגזרות והדברים האלה זה היבט חיצוני של משהו פנימי. המשהו הפנימי זה העבירות שעושים. וזה בעצם הצרה הגדולה של הנפש. והשם יתברך כשראה שהוא נותן לי בו על זה קראו אליו ויאמר משה משה. ויאמר הנני. אז חז"ל אמרו במדרש מה פירוש הנני? הנני לכהונה, הנני למלכות. מי עוד היה גם כהן וגם מלך?
משה.
חשמונאים? למרות שאצלהם זה היה פגם גדול. אבל, אבל הם קיבלו, איך שלא יהיה, איך שלא נהפוך את זה, הם קיבלו גם כהונה וגם מלכות. על מי עוד כתוב שהיה גם כהן וגם מלך? אברהם. אברהם כתוב, ברש"י, לא כתוב בפסוק, ברש"י כתוב שהיה מקום, מקום הוא ששמו גויים, שנאספו מכמה אומות והמליכו את אברהם למלך עליהם. רש"י אומר את זה בלך לך אם אני לא טועה. ממש בתחילת הסיפור של אברהם. כן, נכון? עכשיו, מי אמר לאברהם שהוא כהן? בפרק בתהילים. על מלכי צדק כתוב שהיה כהן לאל עליון, נכון? בפרק קופיות בתהילים כתוב נום השם לאדוני שב לימיני, איך כתוב שם?
אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק.
אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק. וזה אמר מלכי צדק לאברהם. כתוב שם שהמלכי צדק נקנס שלקחו ממנו את הכהונה בגלל שהוא אמר ברוך אברהם לכל עליון אשר מגן צריך בידיך, וברוך אל עליון, ברוך אברהם לאל עליון קונה שמיים וארץ, וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, למה אתה מברך אותי אחרי שאתה מברך את אברהם? אתה מברך את אברהם לכל עליון, ואת כל עליון בעצמו אתה מברך אחר כך. אז נלקחה ממנו הכהונה וניתנה לאברהם. ואז מלכי צדק שומע את זה, הוא אומר לאברהם, אתה כהן לעולם, אני כהן עכשיו. וכבר לקחו ממני, ואתה כהן לעולם. אז אברהם היה גם כהן וגם מלך. יש דעה שאברהם השתלק מן העולם בראש חודש טבת. וזה יצא חנוכה. ומשם החשמונאים קיבלו את הכוח. אברהם כתוב, הלך על מסירות נפש, וישמע אברהם כי נשבע אחיו. באיזה סיטואציה נאמר אתה כהן לעולם? שהוא רדף אחרי המלאכים להציל את לוט. מה היה הסיפור עם לוט? כתוב לפני זה כי אנשים אחים אנחנו, אז רש"י אומר, גם מהמדרש, דומים בקלסתר פנים. הם לקחו בשבי את לוט, כדי שיעיד לכולם שהוא מתחרט מכל ה... הוא נראה כמו אברהם. אברהם בא ואמר שאין אין עוד, אין עוד אלוהים, רק השם, והכל שקר וזה. עכשיו הם לקחו אותו שיקחיש. ואברהם שמע שהוא נשבע, אז הוא הבין מה הולכים לעשות איתו. אז הוא הלך להציל אותו. אז הוא מסר את נפשו מהנפילה חזרה לעבודה זרה. אברהם, שלא, שזה לא יקרה, שהעולם לא ייפול עוד פעם לעבודה זרה. ואז, בזכות זה הוא קיבל גם את הכהונה, מלך הוא כבר היה, ובזכות זה הוא קיבל את הכהונה. אצל החשמונאים זה קורה פעם שנייה. ואצל משה זה קורה פה בזכות המסירות נפש שלו. איפה משה היה כהן? בשבעת ימי המילואים משה היה כהן. ההתחלה של הכהונה בישראל הייתה על ידי משה, ואחר כך אהרון החליף אותו, כי משה שימש בשבעת ימי המילואים, כמו שכתוב, משה ואהרון בכהניו. גם כהן הוא בחינת כלליות בן ותלמיד, כי בכהן נאמר להורות את בני ישראל. ובמילה להורות יש משמעות כפולה. להורות את בני ישראל זה גם להוליד את בני ישראל, בלשון הורים. ולהורות את בני ישראל זה להראות להם, ללמד אותם תורה. להורות לשון הוראה זה בחינת תלמיד, וגם להורות לשון הריון, בחינת בן. אז זה ענייני לכהונה וענייני למלכות, זה בחינת המלכות הנעל של עדו נמשך הפרנסה שבו נתגלה אור הפנים כנזכר לעת. הרי משה רבנו מסר את נפשו על ישראל לא רק להציל אותם מהכיליון של חטא העגל, רק כל מה שצריך. היה צריך מים, משה. היה צריך אוכל, משה. היה צריך אפילו מותרות, אז עוד פעם באו למשה. ומשה נענה לכל הבקשות. אפילו כשזה הציק לו, והוא אמר, אנוכי הריתי את העם הזה, ואנוכי ילידתי וכל זה, אף על פי כן בסוף הוא שיתף פעולה. הוא לא התכחש, הוא לא אמר, כמו שאומרים בן אדם, לא תחפש את החברים שלך, אל תבוא אליי עם שטויות כאלה. ולמעשה כל הצדיקים וכל הדורות הלכו בעקבותיו. שבו נתגלה אור הפנים כנראה. עכשיו באמת, למה משה משתף פעולה, מילא עם דבר מוכרח? אבל אם זה סתם פינוק, סתם מותרות, למה שלא יחנך אותם ויגיד להם, אל תבואו, אני לא מוכר דברים כאלה, כאילו, מה אתם באים אליי? אז יש עניין שאפילו דרך הדברים האלה אפשר עדיין להיזכר בקדוש ברוך הוא. אם יודעים איך לקבל את זה ולהגיד תודה, אז דרך זה מתגלה אור הפנים. וזה בחינת, ומלכי צדק מלך שלם מוציא לחם ויין, שזה אוכל, והוא כהן לכל עליון. מלכי צדק מלך שלם זה בחינת מלכות. זה גם הקשר בין המלוכה לכהונה. והוציא לחם ויין לנו בחינת פרנסה שנמשך על ידי המלכות. והוא כהן זה בחינת הכהונה הנ"ל, שהוא בחינת כלליות בן ותלמיד, שמשם נמשך הפרנסה על ידי המלכות כנזכר לעיל. עכשיו השם יתברך רצה שהכהונה והמלכות בישראל יהיו שני קווים מקבילים שלא ייפגשו ביחד. למרות שבשורש אצל אברהם אצל משה זה היה ביחד, וגם אצל מלכי צדק זה היה ביחד. אבל פי כן, הקדוש ברוך הוא ככה גזר שהכהנים לא יהיו מלכים. ולמה זה? זה צריך להבין בפשטות, וגם גם הנביאים לא היו מלכים. אנחנו רואים תמיד שיש פונקציה של מלך שהוא מנהיג את המדינה, הוא יכול להיות מלך קדוש, מלך צדיק, מלך שחיבר את התהילים, מלך בעל תשובה אם תרצו, אבל הוא מלך. הפונקציה שלו זה העניינים האלה. ואם הוא רוצה לבנות בית מקדש, אז הוא שואל את הנביא. והנביא אומר לו, לא אתה תבנה, הבן שלך יבנה. היה לו מספיק רוח הקודש לבד, אבל בקטע של הנהגת המדינה, הוא צריך להיות, איך כתוב שם, ולפני אלעזר הכהן יעמוד, והוא ידריך אותו, בתורה, במצוות מינוי מלך. כשמינו את יהושע למנהיג, זה היה בעצם המלך הראשון. אז כתוב, אתה קרא את יהושע ועצבנו וכל זה, קח לך את יהושע בן נון, יש אשר רוח בו, זה כתוב חומש קודם, במדבר, ושמחת ידך עליו, וזהו, ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאלו במשפט ההורים והתומים. זאת אומרת שהתורה חילקה את זה שיהיה מישהו שכל העניין שלו יהיה הנהגה רוחנית. הכהנים, התפקיד שלהם בבית ראשון על כל פנים, התפקיד שלהם היה ללמד תורה. המלכים היו צריכים להנהיג את המדינה, והנביאים היו צריכים להביא את דבר השם גם בדברים שלא מוצאים אותם בתורה הכתובה. וכל דבר כזה היה סיפור בפני עצמו. והפשטות, למה זה חולק? כדי שתהיה בחירה. כדי שתהיה בחירה לאנשים הפרטיים, וגם כשתהיה בחירה למלך. אם המלך בעצמו, השם מדבר איתו. המלך בעצמו הוא הכהן, שהוא מלמד את כולם, אז באיזשהו מקום, כאילו סגרו עליו את הדרך. אבל השם נתן בחירה גם למלך. ובאמת הרמב"ן כותב שהם פקמו בזה שהם יחדו את הכהונה עם המלכות. כי הכהונה ניתנה לזרע דוד ורק לו. טוב, צריך עוד לדבר על זה עוד, מה המשמעות שזה עד הסוף. זה לא פשוט.
בשאול אבל מצינו שהוא גם מתנבא.
כן, אבל הוא לא היה נביא קלאסי. הוא הסתובב עם בני הנביאים, אז הוא קיבל פעם נבואה, אבל עכשיו יש פה קטע לחנוכה, שבוע הבא לא נהיה פה.